אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 25 בספטמבר והיום בעולם. הפרלמנט הבריטי מכונס בשעה זו לאחר שבית המשפט העליון במדינה הורה אתמול לבטל את החלטת ראש הממשלה להוציא את בית הנבחרים לפגרה בתקופת השיא של דיוני הברקסיט.
This prolonged suspension of parliamentary democracy took place in quite exceptional circumstances. The fundamental change which was due to take place in the constitution of the United Kingdom on the 31st of October. Parliament, and in particular the House of Commons, as the elected representatives of the people, has a right to a voice in how that change comes about. The effect on the fundamentals of our democracy was extreme. No justification for taking action with such an extreme effect has been put before the court.
ההשעיה הממושכת של הדמוקרטיה החוקתית התרחשה בנסיבות יוצאות דופן קובעת השופטת, בעיצומו של השינוי החוקתי במעמדה של בריטניה ב-31 באוקטובר. קולו של הפרלמנט ובמיוחד של בית הנבחרים כגוף הנבחר של העם צריך להישמע בדיון הזה. ההשפעה על עקרונות הדמוקרטיה הייתה קיצונית, הממשלה לא הציגה בפנינו שום הצדקה למעשה הקיצוני הזה. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון לגמרי לא מסכים עם ההחלטה.
Let's be absolutely clear. We respect the judiciary in our country. We respect the court. I disagree profoundly with what they had to say.
אנחנו מכבדים את החלטת בית המשפט. אני לחלוטין לא מסכים עם המסקנה שלו. יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי בהכרזה דרמטית שמעוררת צהלות שמחה במחנה הדמוקרטי, כך זה נשמע אתמול בתוכניתו של הסטיריקן סטיבן קולבר.
This afternoon, Nancy Pelosi did this thing.
Today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
פלוסי פותחת בשלב הראשון של הליכי ההדחה, אף שספק אם אפשר להדיח נשיא שנהנה מרוב רפובליקני בסנאט. הסיבה לניסיון ההדחה על פי הדלפה, טראמפ בשיחת טלפון לחץ על נשיא אוקראינה זלנסקי לא פחות משמונה פעמים לחקור פרשת שחיתות שבה מעורב בנו של המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן.
There was no pressure put on them whatsoever. I put no pressure on them whatsoever. I could have. I think it would probably, possibly have been okay if I did, but I didn't.
לא היה שום לחץ עליהם, שום לחץ. יכולתי להפעיל לחץ אם רק הייתי רוצה, אבל לא עשיתי זאת. השינויים באקלים כדור הארץ הם כבר ממש לא עניין לחוקרים או לפעילי סביבה. נתח מהמונבלן, הר הגבוה באלפים, על סף המסע והתפרקות. דרכים באיטליה נחסמו לתנועה. ראש עיריית קורמיור סטפנו מזרוקי מוטרד.
Questo fenomeno è un'ulteriore testimonianza di come la situazione in montagna stia cambiando dovuto al cambiamento climatico e questo ci pone tutta una serie di nuove esigenze di protezione civile e di prevenzione del rischio sul quale il comune si sta prontamente muovendo.
התופעה הזאת שוב מוכיחה עד כמה ההר נמצא בהליכי שינוי בשל שינוי אקלים כדור הארץ. היא מעלה צרכים חדשים להגנה האזרחית שהעירייה נוקטת. וגם... זמן ללכת הביתה, זמר האופרה פלסידו דומינגו נאלץ לפרוש בבושת פנים מהופעות שהיה אמור לקיים במטרופוליטן אופרה של ניו יורק בשל שורה של טענות על הטרדה מינית. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרטל עובד, בביצוע הטכני שרון לרנר, כבר מתחילים. הדרמה הגדולה של היום מתחוללת היום ממש בשעה הזאת בלונדון. דיון בפרלמנט אחרי החלטת בית המשפט העליון לבטל את השעיית הפרלמנט, ובעצם לבטל החלטה של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. ודווקא היום נמצא כאן איתנו כתבנו בלונדון עידו סואן, כעת כאן באולפננו. שלום עידו.
שלום, שלום אירן.
ברוך הבא לשעה הבינלאומית ולאולפננו בתל אביב. תשמע, המסכים פה פתוחים ונראה שמתחוללת שם דרמה, בעיקר, איך נאמר, חובטים בבוריס ג'ונסון, אין דרך אחרת להגיד את זה.
כן, חובטים בו ממש ללא רחם. זוהי השעה, שעתה היפה של האופוזיציה. היא לא מתכוונת לחוס עליו. כמובן יש קריאות מכל קצוות המפלגות האופוזיציוניות, קריאות שלו להתפטר. הוא כבר הודיע שהוא לא מתכוון לעשות את זה. עכשיו אנחנו רואים את חברו לסיעה, שוויתר על מועמדותו לראשות המפלגה, גם הם בין הנועמים, הוא בינתיים לא הגיע. ג'ייקוב ריס-מוג אמור להתייחס בהמשך לעמדת הממשלה לפסיקה.
בוריס ג'ונסון, אפשר להניח שהוא עדיין בניו יורק, אתמול הוא נסע שם דברים. מיד גם נתייחס לעניין הזה, אבל עוד קודם לכן אולי נעבור לעוד 2-3 כותרות שאנחנו עוסקים בהן, והן לא פחות דרמטיות ביום הזה. עידו סואן, אתה נשאר איתנו כאן באולפן, תרגיש חופשי להתערב בשיחה לאורך התוכנית. אנחנו הרגיש. פותחים בעצרת האום ובניסיונות של נשיא צרפת להגיע לפשרה בין ארצות הברית לאיראן. אז כמו שזה נראה כרגע, זהו סוף המרוץ למתווך עמנואל מקרו. נשיא צרפת ערך עד שעות הלילה בניו יורק מרתון של פגישות עם נשיא ארצות הברית ואיראן, טראמפ ורוהני, בניסיון להפגיש ביניהם ידיד. בין היתר הציג תוכנית רחבה להסדר אזורי עם איראן, שיש בו גם מקום לישראל, אם כי בשלב מאוחר יותר. מקרו גם סיפר לשליחנו לעצרת האום בניו יורק, גדעון קוץ, שנלווה לנשיא צרפת, כי ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, שגם איתו נועד בניו יורק, סיפר לו על יוזמות חדשות שעליהן יודיע בימים הקרובים.
עמנואל מקרון העריך אמש את שהותו בניו יורק והמשיך באופן בלתי נלאה עד שעה מאוחרת בפגישות תיווך עם נשיא איראן רוחני ונשיא ארצות הברית טראמפ בניסיון להפגיש ביניהם, למרות שגילה להפתעתו שקם לו מתחרה לתיווך בדמותו של ראש ממשלת פקיסטן אימרן חאן, שסיפר שטראמפ ביקש ממנו להעביר מסרים לרוחני ושכך עשה.
I immediately spoke to President Rouhani yesterday after the meeting with the President Trump, but I can't say anything right now more than this except that we are trying and mediating.
כשיצא מרוחני הוא נתקל במחזר נוסף של נשיא איראן, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. צריך שהשניים ייפגשו עכשיו, אמר מקרון. רוחני לא יבוא בחודשים הקרובים לארצות הברית וטראמפ לא ייסע לטהרן. זאת תהיה הזדמנות שהוחמצה.
J'ai eu également plusieurs échanges avec le président Trump et avec le président Rouhani durant ces deux jours et un très long entretien hier avec le président Rouhani. Je considère dans ce contexte que les conditions d'une reprise rapide des négociations ont été créées.
בסיכום ביקורו אמר לנו מקרון כי צרפת פעלה ליצירתם של התנאים לפגישה כזאת, חלה התקדמות והם מונחים על השולחן, ועכשיו על הצדדים לקחת אחריות ולהיפגש. יש צורך ביצירת אמון. קווי התוכנית כוללים 4 מרכיבים, להבטיח שלאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני והתחייבות מצידה לאג'נדה שתוביל לכך, יציאה מהמשבר בתימן, תוכנית לביטחון אזורי שתוסכם תחילה בין ארצות הברית ואיראן, ואחר כך תורחב לכל המעצמות שחתמו על הסכם הגרעין ולמדינות האזור, ולבסוף תבוא הסרת הסנקציות על איראן. בתשובה לשאלתי אמר כי אמנם תוכנית השלבים שלו לפתרון העימות עם איראן כוללת מסע ומתן לביטחון אזורי שיכלול את מדינות האזור, אבל לגבי שילובה של ישראל אי אפשר ללחוץ יותר מדי בשלב זה כשיש קשיים להסכמה על מסע ומתן קולקטיבי. עם זאת, ברגע נתון ואם המסע ומתן יתקדם, צריך יהיה שיצטרפו אליו כל המעצמות באזור ובכללן ישראל. על פגישתו עם נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס אמר לי כי אמנם רק בעוד כמה שבועות ניתן יהיה לנתח את תוצאות הבחירות בישראל ולהעריך את השפעתן על חידוש תהליך השלום, אבל בכוונת מחמוד עבאס לפתוח כבר בימים הקרובים ביוזמות שעליהן סיפר למקרון, וצרפת תתייצב לצידו כדי לתרום בצורה יעילה לפתרון הסכסוך. כאן גדעון קוץ, ניו יורק.
ושאלת איראן עמדה כמובן גם במרכז נאומו של הנשיא טראמפ, שניסה לשלב בנאומו תקיפות לצד פתיחות לשיחות. שלום לנתן גוטמן, שליחנו לניו יורק לעצרת האום. האם יש עוד סיכוי למפגש כזה?
הסיכוי למפגש כנראה הולך ופוחת, למרות ששני המנהיגים נמצאים עדיין בעיר, ויהיו כאן כל היום לפחות, כך שטכנית זה בהחלט אפשרי, ושמענו בדיווח של גדעון קודם לכן את המאמץ האירופי המסיבי שנעשה כדי לאפשר פגישה כזאת. האם זה יכול לקרות? קודם כל ספק, בגלל שטראמפ ראשו אינו נתון בהכרח לעניינים האלה כיום, נדבר עוד בהמשך הזה, וגם בגלל שכרגע לפחות הפערים נראים גדולים, עם הנשיא רוהני ינעם בעצרת האום בעוד כמה שעות, אבל אם אפשר להתייחס לרעיון שהוא נתן ברשת פוקס ניוז אתמול כקדימון, הרי שמבחינתו התנאי למפגש הוא ברור, קודם כל מה שהוא קורא בניית אמון חדש מצד האמריקנים, כלומר הסרת העיצומים, ורק אחר כך אפשר לדבר על מסע ומתן. כך שמבחינה הזאת זה רחוק. מצד שני, ראינו גם סימנים מעודדים. שמענו את הנשיא טראמפ מדבר על כך שהוא לא רוצה צעדים צבאיים. שמענו את רוהני מדבר על אפשרות לשינויים קלים בהסכם הגרעין. כך שייתכן שיש שם איזשהו פתח. בינתיים לפחות ברמה הרטורית, שני המנהיגים די מקפידים לרצות את הצד התקיף יותר בקרב התומכים שלהם. הנה הדברים שאומר הנשיא טראמפ באום אתמול.
All nations have a duty to act. No responsible government should subsidize Iran's bloodlust. As long as Iran's menacing behavior continues, sanctions will not be lifted. They will be tightened.
הסנקציות יימשכו כל עוד איראן ממשיכה בהתנהגות שלה, אפילו יוגברו. אסור למדינות העולם לממן את תאוות הדם של האיראנים. מילים בהחלט לא פשוטות, אבל זה לא אומר שמאחורי הקלעים לא מתרחשים דברים הפוכים לגמרי.
אז איראן היא ללא ספק הנושא המרכזי אולי של נאומו של הנשיא טראמפ, אבל חשובה לא פחות גם סין, מתקפה די חריפה על סין ועל המנהיגות שלה.
כן, והכל בהקשר, או הרוב לפחות בהקשר של ענייני הסחר, שלא הקדיש הנשיא טראמפ חלק ניכר מנאומו אתמול. בסופו של דבר, זה הנושא שטראמפ רואה כעניין הבינלאומי המרכזי, מעבר למתיחות במפרץ, ומבחינתו של טראמפ הוא ראה צורך לנצל את הבמה הזאת, גם כדי אולי לתת במסגרת רחבה יותר, להסביר לעולם את ההתעקשות שלו בעניין מלחמת הסחר מול סין, וגם כדי קצת לדחוק את סין לפינה, להבהיר מעל הבמה העולמית הזאת, למה לדעת ארצות הברית ההתנהלות של סין כלפי העולם היא שגויה, היא שגויה לא רק כלפי העולם, אלא גם כלפי העם הסיני שמפסיד מהעניין הזה, ומהבחינה הזאת, גם בנושא הזה, נראה שלפחות המסר הרטורי הוא מאוד תקיף, כאן קשה להצביע על התקדמות אולי במגעים בין סין לארצות הברית בעניין סיום מלחמת הסחר, אבל אין ספק ש... מבחינה רטורית, הנשיא טראמפ רק מדגיש עוד יותר את הצורך להמשיך ולהילחם עד שהסינים כדבריו יעשו מדיניות שהיא שוב יותר מה שהוא מכנה פטריוטית ופחות כניעה לגלובלית.
אבל תרשה לי לנחש שמה שמטריד את טראמפ וגם מרתק את אמריקה זו הכרזה דמוקרטית על פתיחת הליכי ההדחה נגד הנשיא. ראשית, מה זה אומר מבחינה מעשית?
מבחינה מעשית, בוא נתחיל מהשורה התחתונה, הנשיא לא יודח. אבל הנה מה שצפוי לקרות מבחינה מעשית, יש את ההכרזה הראשית.
אתה מוקלט, נתן.
כן, כן, כבר טעיתי לא פעם בעבר, לא תהיה הפעם הראשונה. אבל הנה מה שההערכה היא שיקרה, אני אסייג טיפה. היום, אתמול הייתה ההכרזה של ננסי פלוסי, הוועדות בקונגרס, בבית הנבחרים, שש ועדות שכבר חוקרות את הנשיא, עכשיו יעשו זאת כדי להגיש מה שמכונה סעיפי הדחה, כלומר הם ידונו בכל הדברים שנוגעים לדעתם לפעולות לא ראויות של הנשיא, בכלל זה הפרשה האוקראינית, והם יגישו את המסקנות שלהם, בית הנבחרים, מליאת בית הנבחרים תתבקש להצביע על הסעיפים האלה, סביר שהיא תאשר אותם, מגלל שהדמוקרטים שולטים בבית הנבחרים, ואז יהיה לנו הליך של הדחה, אז הנשיא יהיה מודח, אבל מבחינה משפטית צריך לראות את זה יותר כהגשת כתב אישום, כאשר המשפט עצמו לא מתנהל בבית הנבחרים, אלא בסנאט. הסנאט הוא זה שמחליט האם ההדחה הזאת תאושר או לא. בסנאט יש רוב רפובליקני, בכל מקרה צריך רוב מיוחס כדי לאשר הדחה. זה לא יקרה. אבל זה בהחלט יכול להקשות על הנשיא, זה יכול לשנות את סדר היום של הדיפלומטיה, של הפוליטיקה האמריקנית, ולהפוך את זה למוקד החדשות, כפי שאנחנו רואים כבר כעת בשלב הזה. אז בואו נשמע אולי תחילה את ננסי פלוסי מכריזה את ההכרזה שלה אתמול.
The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
כן, בגידה בשבועת הנאמנות, בביטחון הלאומי של אמריקה, לכן אנחנו מתחילים באופן רשמי בהליך ההדחה, אומרת ננסי פלוסי. למה בעצם זה לקח כל כך הרבה זמן? כי הדמוקרטים, למרות שהם כמובן היו שמחים לראות את דונלד טראמפ מודח מתפקידו, השיקול שלהם עד עכשיו היה שזה פוליטית לא נכון לקדם הדחה, שזה הליך שאין לו סיכוי קודם כל להביא להדחה, שהוא ישתלט על כל סדר היום וימנע מהם להתווכח עם טראמפ בנושאי המהות, כמו למשל כלכלה, ביטוח רפואי, ביטחון לאומי ונושאים דומים, וגם בגלל שדמוקרטים עם מחוזות מתנדנדים, ששם, שהניצחון שם היה יותר קשה, הם יעמדו בפני מכשולים בבחירות הבאות, כי הציבור המתנדנד יתקשה להבין למה הדמוקרטים הולכים להדחה. מה שהשתנה הפעם זה הפרשה האוקראינית, שנראית הרבה יותר ברורה וקלה להסבר וחדה, מאשר שאלת המעורבות הרוסית, והתחושה הזאת שנוצרה איזה מסה קריטית של תמיכה בהליך של הדחה, למרות המחיר הפוליטי. הנשיא טראמפ, מיותר לציין, כועס, לפחות לפי הציוצים והדיבורים שלו, ושוב, מאשים את הדמוקרטים בניסיון להדיח אותו שלא באמצעות הקלפי. בוא נשמע את דבריו.
It's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch hunt in political history. We have the strongest economy we've ever had. We have the best unemployment numbers we've ever had. African American, Asian American, Hispanic American, lowest in history. Best numbers we've ever had. Our country is doing phenomenally well. They're going to lose the election, and they figure this is a thing to do. This never happened where we're in the election. And, I mean, if she does that, they all say that's a positive for me from the election.
כמו שטראמפ אומר בטוויטר, זו הטרדה נשיאותית.
הטרדה נשיאותית, ציד מכשפות, והוא גם מוסיף, ובעמדת הפרשן הפוליטי, הוא אומר, בסופו של דבר זה יעזור לי פוליטית אם הם יעשו מהלך כזה. יכול להיות, אגב, שהוא צודק. יכול להיות שבסופו של דבר, הרי ההליך הזה יסתיים בסנאט, הסנאט לא יאשר את ההדחה. כמו אחרי דוח מולר, יכול להיות שטראמפ יוכל אז לבוא ולומר, תראו, נכשל ניסיון ההדחה, לא הודחתי כנראה שאני בסדר גמור. מצד שני, יש כאן גם את האלמנט ההיסטורי, להיות הנשיא השלישי בהיסטוריה האמריקנית שבית הנבחרים הצביע על הדחתו, זה לא בהכרח מה שדונלד טראמפ רוצה שיהיה כתוב בערך שלו בוויקיפדיה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אז איומי ההדחה מרחפים מעל ראשו של נשיא ארצות הברית, לפחות איומים תיאורטיים על רקע הגילויים משיחתו הטלפונית עם נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, בעוד שהנשיא האוקראיני הפך לכוכב של ממש בשולי העצרת הכללית של האום. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
העיתונאים, בעיקר האמריקנים, האוקראינים והרוסים, ממש מלווים את וולודימיר זלנסקי בכל מהלכיו במטרה להבין מה בדיוק קרה בינו לבין דונלד טראמפ, במיוחד לקראת מפגשם הצפוי היום בניו יורק. האם ניסה טראמפ להפעיל עליך לחץ? שואל העיתונאי מאחד הערוצים המובילים ברוסיה, בעת שזלנסקי עובר במסדרון העצרת הכללית. איש אינו יכול להפעיל עליי לחץ, כי אני הנשיא של אוקראינה העצמאית. יש רק אדם אחד שיכול להפעיל עליי לחץ, והוא בני בן שש, משיב נשיא אוקראינה. האם אתה מתכוון להוסיף את ארצות הברית לרביעיית נורמנדי? שואל עיתונאי אחר, והכוונה היא לקבוצת העבודה כוללת את נציגי אוקראינה, רוסיה, צרפת וגרמניה, שהוקמה בשנת 2015 כדי לקדם את תהליך הרגיעה במזרח אוקראינה. אנו מתחילים לעבוד בפורמט נורמנדי הקיים, הכולל ארבע מדינות, ואחר כך נראה, משיב וולודימיר זלנסקי, באוקראינית וברוסית, והעיתונאי שואל אותו אם הוא מתכוון לבקש משהו מהנשיא טראמפ בעת מפגשם היום. אומר שוב, אנו נדבר, כן, אך לבקש זה ממש לא המקרה של אוקראינה. אוקראינה היא מדינה חדשה, מדינה חזקה, שאינה מבקשת דבר מאיש ועוד יכולה לסייע לאחרים, טען הנשיא האוקראיני. בשיחה עם העיתונאים האמריקנים, הוא הוסיף ששיחתו עם דונלד טראמפ הייתה פרטית, אך לא פסל את האפשרות שהתוכן שלה יפורסם, כפי שהודיע הנשיא האמריקני. בהודעת וידאו מוקלטת שפרסמה אתמול לשכתו של נשיא אוקראינה, לקראת מפגשו עם נשיא ארצות הברית היום, טען זילנסקי שאוקראינה וארצות הברית יבנו יחסים יציבים, ושהתמיכה האמריקנית חשובה לקייב, בעיקר במישור הגיאופוליטי ובסוגיית ההשקעות. בסיוע ארצות הברית אנו מתכוונים לעשות הפרטה רחבה וגם רפורמות בתחומים כמו מערכת שמירה על החוק ומקרקעין, אמר זילנסקי והוסיף שהוא מצפה לביקורים קרובים של מנהיגי ארצות הברית ואירופה בקייב.
אנחנו שווים לעסוק בארצות הברית ובניסיון ההדחה. שלום לפרופסור איתן גלבוע.
שלום אירן.
ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, מומחה לארצות הברית. עד כמה קל להדיח נשיא מכהן באמצעות ההליך הזה שנקרא אימפיצ'מנט?
קשה מאוד. העובדה היא שהיו רק שני מקרים כאלה בהיסטוריה, שבית הנבחרים אכן החליט להעמיד לדין את הנשיא, והוא זוכה בסנאט. המקרה הראשון היה של אנדרו ג'ונסון ב-1868, הוא רצה אז להדיח את שר ההגנה שלו, והיום זה היה פשוט מאוד לעשות. המקרה השני, הבית הקרוב אלינו, ואני מניח שחלק גדול של המאזינים שלנו יודעים את המקרה הזה, זה היה ניסיון של הרפובליקנים להדיח את הנשיא קלינטון ב-1998, והם הצליחו להביא את זה למשפט בסנאט. בשני המקרים הנשיאים הללו זוכו. התהליך הוא לגמרי פוליטי, בית הנבחרים תובע והסנאט שופט בראשות מקרה כזה ומקרה כזה נשיא בית המשפט העליון, ובכיוון שזה פוליטי ולא משפטי, אז יש כל מיני שיקולים פוליטיים. הגס הרדיקלי יותר במפלגה הדמוקרטית רוצה כבר להדיח את טראמפ כבר הרבה זמן. וננסי פולוסי, יושבת ראש הקונגרס ומנהיגת הדמוקרטים שם, אמרה להם כמה פעמים, זה גול עצמי. אם נלך להדחה של טראמפ, זה רק יעזור לו בבחירות הבאות.
אז איך אתה מסביר את העובדה שהפעם היא מתקפלת ובכל זאת הולכת עם האגף הרדיקלי במפלגה שלה לקראת הליך כזה של הדחה? מה זה, הפשטות אולי של התיק הזה? כל מה שצריך לעשות זה לקרוא את התמלילים ולשפוט לכאן או לכאן, בשונה אולי מקייסים אחרים נגד טראמפ?
אז אני חושב שיש כאן שני דברים. אחד, זה הלחץ באמת התגבר באירוע הזה של אוקראינה. השיחה הזאת של טראמפ עם ולדמיר זלנסקי הובאה לידיעתו של, או שהוא בעצמו ראה את החומר, איזה איש מודיעין, שזה באמת שאלה בפני עצמה, איך איש מודיעין בכלל יש לו נגישות לחומר הזה. ובשיחה הזאת הטענה של האיש הזה שביקש חסינות כחושף שחיתויות, זה מה שהוא אמר, יש פה פגיעה בביטחון הלאומי של ארצות הברית, ולכן אני מבקש להביא את זה לידיעת הקונגרס. ושם לפי מה שטוענים, טראמפ לחץ על זלנסקי לפתוח בחקירה על שחיתות בחברת הגז הלאומית של אוקראינה, ששם בנו של ביידן, הנטר ביידן, הוא מעורב בזה. אם אתה רוצה לפגוע בג'ו ביידן, שהוא המתחרה העיקרי שלך, זה מה שאתה עושה. טראמפ מכחיש את זה, זלנסקי גם מכחיש את זה. טראמפ אומר שהיום הוא יפרסם את התמליל, ואם שם באמת אין איזה מקרה מאוד חד, יביך את הדמוקרטים.
עכשיו, על פי הדיווחים לפחות, היו 8 ניסיונות במהלך אותה שיחה להזכיר את עניינו של בנו של ג'ו ביידן. דרישה מאוד מאוד ברורה של הנשיא, וגם הנשיא עצמו אומר, אני לא לחצתי, אבל גם לו הייתי לוחץ, זה היה בסדר גמור. מה אומר החוק בעניין הזה?
אז זהו, שזה לא בסדר גמור. מפני שיש כאן מרכיב מאוד רגיש, והוא כבר לא בפעם הראשונה. הרגישות נובעת מכך שיש כאן איזה ניסיון להזמין איזושהי פעולה שתשפיע על הבחירות. הלו זה ג'ו ביידן שהוא עכשיו מועמד די מוביל בעיקר במפלגה הדמוקרטית, זה לא סתם מישהו, וזה בא גם על כך שהלו היה כבר ניסיון או לפחות הדמוקרטים האשימו את טראמפ שהוא עשה יד אחת עם פוטין בבחירות 2016. אז כאשר בנסת דלוסי משתמשת במונח בגידה, זו אכן עילה להדחת נשיא, וזאת עילה שמופיעה בחוקה, אבל באמת יצטרכו להוכיח שטראמפ אכן הזמין התערבות לטובתו בבחירות הקרובות.
כשבאופק כמובן מערכת הבחירות הקרובה, האם מהלך כזה אולי יסייע למנוע התערבות של מעצמות זרות בבחירות, יסייע לטראמפ, אולי יזיק לטראמפ?
אני חושב שהמון מומחים אומרים שיש מדינות כמו סין וכמו רוסיה שמנסות להתערב כל הזמן במה שקורה במערב ומה שקורה בארצות הברית. יש צבא שלם שעוסק בזה, ואני חושב שמהלכים כאלה לא ירתיעו אותם מבחינת פוטין וסין. יכול להיות שהם יעדיפו אחרי הניסיון שלהם הנוכחי עם טראמפ, יעדיפו מישהו אחר. זו סכנה שקיימת לגבי כל מערכות בחירות שמתקיימות במדינות שהן דמוקרטיות ליברליות. אין לזה עדיין תשובה מתאימה, ואני חושב שיצטרכו לשבור את הראש הזה לקראת הבחירות הקרובות לנשיאות ארצות הברית.
כי יש כמה וכמה מועמדים במפלגה הרפובליקנית, עד כמה הם מועמדים רציניים או קיקיוניים?
בינתיים הם לא מועמדים רציניים, אבל אם תתפתח מערכה כנגד טראמפ, יש כאלה. יש גם עוד נקודה אחת היא מאוד מעניינת, וזה שיש כל מיני מועמדים שלישיים. אף פעם מועמד של מפלגה שלישית לא הצליח לזכות בנשיאות, אבל הם סגו נזקים למועמדים אחרים. אם אדם בא מהמפלגה הרפובליקני, מועמד שלישי כזה גורם נזק למועמד הרפובליקני, וכך להפך. לכן יכול להיות שיבוא איזה מועמד שיגיד, אני, הציבור שונא גם את הדמוקרטים וגם את הרפובליקנים, הנה אני נכנס עכשיו לתמונה, זה יכול בהחליט להשפיע. מועמדים רפובליקנים כרגע זה לא אנשים רציניים שיכולים לסכן את טראמפ.
פרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
תודה ושלום.
השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו לבריטניה, שם מתנהל בפרלמנט הדיון לאחר החלטת בית המשפט העליון לבטל את החלטתו של בוריס ג'ונסון להשעות את הפרלמנט. עידו סואן, כתבנו בלונדון, איתנו כאן באולפן. מי הדובר עכשיו ומה קורה בעצם כרגע שם?
הדובר עכשיו זה היועץ המשפטי לממשלה, ג'פרי קוקס, שבחוסר צניעות מוחלט הוא פשוט אומר, בואו לאופוזיציה, בואו תעמידו את הנושא בפני העם ותנו לעם להחליט. הוא לא מראה שום סימנים של התנצלות או חרטה על כך שהעצה שהוא יעץ לבוריס ג'ונסון, שעץ אחר כך למלכה, הוא מבחינתו, העצה שהוא נתן לו הוא חוקית, הוא אומר. הוא לא מראה שום איזושהי רוח של סליחה או מחילה.
ובעצם חברי הפרלמנט בזה אחר זה עולים ומוחים נגד בוריס ג'ונסון על ההחלטה שלו להשעות את הפרלמנט. בוא נשמע את הדברים שאומר התובע הכללי, ועכשיו, כן, ועכשיו הוא יורד.
הוא גם נצלב באופן מאוד...
כן, כשנשאלת כאן השאלה איפה בוריס ג'ונסון, למה היועץ המשפטי לממשלה צריך לספוג את כל האש, כשההחלטה בסופו של דבר הייתה החלטה פוליטית ממניעים פוליטיים, בוא נשמע קצת את היועץ המשפטי. The question of my honorable friend, and I say to him quite frankly, I think that that is a matter... which this house in the coming months and years may need to reflect upon depending upon how the constitutional arrangements of the honorable lady for Brighton I forgive me Brighton and Hove כן, ואפשר להניח שמה ששאלו אותו קודם היה למה אין פתרון חוקתי לדבר הזה, וזאת באמת השאלה, מה קורה עם חוקה בבריטניה?
סוגיה מאוד מעניינת, נכון, וגם אגב אצלנו, אני חושב שזה איזושהי שארית של המנדט הבריטי, אבל זה בטח אייל גרוס יוכל להבהיר בהמשך, גם אצלנו אין חוקה, ובאמת אתמול קרוליין לוקס מהירוקים התייחסה לסוגיה הזאת, היא אמרה, אילו הייתה חוקה, בית המשפט לא היה צריך לתת את הסעד הזה, והיא מקווה שמעתה והלאה איכשהו תהיה איזושהי הכנה לחוקה כדי שלא ישנו מקרים כמו אלו שראינו אתמול.
אז בוא נצרף אלינו באמת את פרופסור אייל גרוס מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מומחה למשפט חוקתי ומשפט בינלאומי, ופרופסור אורח באוניברסיטת לונדון. שלום פרופסור גרוס.
שלום, צהריים טובים.
שלום אייל.
אז זה סיפור באמת של חוקה או שיש פה משהו אחר?
אני רוצה, למען הדיוק צריך להגיד, שזה לא מדויק לומר שאין חוקה, אין מסמך אחד שחוקה כתובה. ואחד הדברים המעניינים בפסק הדין הזה, שרלוונטי גם לנו, זה שבית המשפט העליון של הממלכה המאוחדת אמר, שנכון, אין לנו מסמך אחד שהוא חוקה כתובה ומסמך אחד מרוכז, זה לא אומר שאין לנו חוקה. יש לנו חוקה שנובעת מהתקדימים, מהנוהגים, מחקיקה מסוימת וכו'. ובעצם זה דווקא מאוד רלוונטי לנו, לומר, זה שאין חוקה כתובה לא אומר שאין חוקה, ולא אומר שהסמכויות של ראש הממשלה הן בלתי מוגבלות.
אתה יודע, שמעתי אתמול את הכתב המשפטי של ה-BBC מדווח על ההחלטה של בית המשפט, והמילה הראשונה שלו ואחריה הייתה דממה, הייתה וואו. וואו, והמשפט השני היה, כנראה שעל ההחלטה הזאת ידברו לפחות ב-100 השנים הקרובות. עד כמה דרמטית הייתה ההחלטה הזאת של בית המשפט, שעוקף את ההחלטה הפוליטית של ראש הממשלה?
והיו כאלה שכבר תקנו ואמרו לא ב-100 השנים הקרובות, אלא ב-1000 השנים הקרובות.
וואו,
ואולי זה נכון, מאחר שבעצם ההיסטוריה של בריטניה, והפיכתה לדמוקרטיה, היא היסטוריה, שבה הסמכויות עברו מהמלך לפרלמנט. ובעצם מתי בריטניה הפכה דמוקרטיה? שהסתבר שהפרלמנט עכשיו רק הוא יכול לחוקק, והמלך לא יכול לחוקק ולהטיל מיסים בי הפרלמנט.
כלומר, הפרלמנט הוא הריבון, sovereignty of parliament.
כן, בדיוק. אבל בתהליך הזה נשאר מה שנקרא הפרורגטיבה של הכתר, הרויאל פרורגטיב. היו דברים שנשארו הפרורגטיבה של הכתר, כמו למשל יחסי החוץ. ומי שמפעיל את הפרוגטיבה של הכתר בשם הכתר זה הממשלה בדרך כלל, ומתברר שהסמכות הזאת להשעות את הפרלמנט היא חלק מהפרוגטיבה של הכתר, והמלכה מפעילה אותה, אבל היא מפעילה אותה על פי המלצת ראש הממשלה. ובעצם כאן אומרים, נכון שהדבר הזה הוא הפרוגטיבה של הכתר, אבל היא כפופה לביקורת שיפוטית, והיא כפופה לכך שהיא לא יכולה להיות מופעלת בצורה שבאה לסכל את הריבונות של הפרלמנט.
למרות שצריך לומר שההחלטה לא תקפה את המלכה, אלא את ראש הממשלה, למרות שהמלכה היא זו שבעצם, זו שמבצעת את הפיזור של הפרלמנט, או ההקפאה של הפרלמנט.
היא תקפה את ההצעה של ראש הממשלה, שעל פי המלכה ביצעה את הפעולה. ואגב, יש אמרת אגב מעניינת, שהשופטים אומרים שיש שאלה אם המלכה הייתה יכולה לנהוג בניגוד לצעת ראש הממשלה, אבל זאת לא השאלה, הם לא דנים בשאלה הזאת בכלל. עכשיו, בזמנו היו כאלה שקיבלו לזה, אבל בצד היו כאלה שאמרו, תהיה עמדתנו על ברקסיט ועל הכל אשר תהיה, ברגע שהמלכה לא תפעל על פי צעת ראש הממשלה, זה בעצם אומר שהיא מפסיקה לפעול, היא לוקחת, זה גם מסוכן,
ברור,
כן?
לא הכוח שלה הופך ל... כן.
כן, עכשיו כרגע בעצם המשמעות של ההחלטה הזאת זה ב- 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 בשרידים הארכיים, ממה שיקרא הפרורגטיבה של הכתר, שמופנית על ידי הממשלה, אומרים, נכון שלשעות הפרלמנט זה חלק מהפרורגטיבה של הכתר, שמופעלת על פי צעת ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה לא יכול לעשות את זה בצורה שתפגע בריבונות של הפרלמנט. וזה שהם עושים את זה מדי פעם לכמה ימים לקראת מה שנקרא נאום מלכה ותחילת המושב החדש, זה קיים, אבל כאן עשו את זה לתקופה ארוכה בהרבה ולמטרה אחרת, ומה שמעניין שהם הסתמכו על עדות של ג'ון מייג'ור, ראש הממשלה לשעבר.
כן, גם הוא היה אחד מהעותרים, כן.
גם הוא מהשמרנים, שאמר לא צריך הפסקה של מספר שבועות כדי להכין את המושב החדש ואת נאום מלכה. ומה שעוד מאוד מעניין גם זה שבעצם צריך לשים לב שמודגש כאן שהפרלמנט הוא הריבון, לא הממשלה. הממשלה, כמו שאצלנו נהגו לומר, לא נבחרת ישירות, היא מכהנת מכוח אמון הפרלמנט.
במיוחד כשמדובר בבוריס ג'ונסון שבעצם מעולם לא עמד לבחירות. לבחירות
נכון, אבל אני רוצה להזכיר שגם אצלנו בחוק יסוד הממשלה נאמר שהממשלה מכהנת מכוח אמון
זה
הכנסת.
זה לא בחירה ישירה. כן.
רק שאצלנו זה נשכח וכיום הממשלה שולטת בכנסת. וזה גורם הרבה לחשוב על החשיבות של עצמאות הפרלמנט. אצלנו כשנתניהו רצה להקדים את הבחירות, מהשיקולים שלו, שרבים יגידו האישיים, הפרלמנט הלך עם זה, למרות שזה לא היה מובן מאליו. בריטניה, הפרלמנט לא הולך עכשיו עם הרצון של ג'ונסון להקדים את הבחירות, מהשיקולים שלו. וצריך לשים לב שאפשר ללמוד כאן הרבה, גם בהסבר הבריטי עצמו, התחזות הדמוקרטיה, במובן שאומרים, הפרוגטיבה של הכתר, המושג הארכאי הזה, הוא מאוד צריך להיות מצומצם אל מול ריבונות הפרלמנט שמייצג את העם, וגם עצמאות הפרלמנט אל מול ראש הממשלה.
בוא נדבר רגע על בית המשפט עצמו, והכוח של בית המשפט בעצם להפוך החלטה כזאת. אנחנו בעידן שבו בתי המשפט, ולא רק אצלנו, נמצאים תחת ביקורת מתמדת על יתר, על פעלתנות יתר, על אקטיביזם שיפוטי. עד כמה החלטה כזאת שמתקבלת בלונדון באמת עשויה להשליך גם על שופטים במדינות אחרות שאולי בעצם מקבלים איזושהי לגיטימציה למתן או לפגוע בהחלטות של ממשלות?
זה מאוד מעניינת, וצריך לשים לב שבית המשפט אמר ההחלטה היא בטלה ומבוטלת, אין לה שום תוקף, לא צריך להחזיר את הפרלמנט, הוא בכלל לא הוגשה. וזה אני אומר לזכותו, כי לפעמים אצלנו בג"ץ פיתח כל מיני דוקטרינות של בטלות יחסית, בטלות חלקית, שדי עיממו את הבטלות של אקטים לא חוקיים לפעמים. כאן בית המשפט היה מאוד נחרץ. בבריטניה לא היו עד עכשיו, כמו נגיד בארצות הברית, שהיו פעם ואצלנו התחילו להיות מחלוקות פוליטיות גדולות על מינוי השופטים. זה לא בארצות הברית שממנים שופט חדש בכלל כותרת ראשית, ועכשיו הכי כאילו במחלוקת.
בבריטניה
זה,
שם, כן.
זה לא היה ככה, אבל ייתכן שזה יתחיל להיות כך. צריך לזכור שאחרי החלטה קודמת בעניינה של אותה עותרת, גברת מילר, שגם התרעד, שקבעה שראש הממשלה, זה הייתה מי, לא יכולה להפעיל את סעיף 50.
מבלי אישור הפרלמנט.
כן, להודיע לאיחוד האירופי, בלי אישור הפרלמנט, למרות משאל העם, כבר אז התחילו התקפות פופוליסטיות בחלק מהצהובונים על בית המשפט, ואפילו התייחסו לזה שחלק מהשופטים לנטייה המינית שלהם, או לדת שלהם. לדעתי, יש סיכון כעת שההתקפות האלה יגברו מצד אחד. מצד שני, בריטניה עכשיו במשבר חוקתי מאוד קשה, והפרלמנט שלה, צריך להגיד, מצד אחד, הנה, תפקד יפה מול ג'ונסון, מצד שני, לא לגמרי מתפקד, כי הוא גם דחה את ההצעות של מייל לברקסיט, אבל דחה כל הצעה אחרת. וכרגע ההחלטה הזאת אולי קצת תחזיר את האמון, וקצת, כמו שאת אומרת, ההשראה שבריטניה, שחווה עם הפרלמנטים ומהדמוקרטיות הוותיקות, הנה בית המשפט שלה,
נוקט בעצם באקטיביזם.
ואולי זה יכול לתת השראה לשופטים אחרים באמת על החשיבות, ובייחוד בעידן הזה של הפופוליזם שמנהיגים מהסוג של ג'ונסון וטראמפ, ואני לא רוצה להזכיר כעת אחרים, הם אומרים, אנחנו מייצגים את רצון העם האמיתי, לא כל מיני אליטות וכו', אז פה בית המשפט בא ואומר לראש הממשלה, לא, אתה מכהן בכוח אמון הפרלמנט, והסמכויות שלך מוגבלות מכוח החוק, ומכוח החוקה, הלא כתובה שלנו.
פרופסור אייל גרוס, תודה רבה על הדברים. השעה הבינלאומית, אנחנו להיסטוריה באיחוד האמירויות. בפעם הראשונה, המדינה המפרצית ישלח היום אסטרונאוט לחלל. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
כן.
אז כן, תשמע, היסטוריה גדולה באיחוד האמירויות, התרגשות גדולה, הייתי אומר, במדינה המפרצית המאוד מיוחדת הזאת. פעם הראשונה, אסטרונאוט של המדינה יגיע לחלל, שמו זאיל מנסורי. היו לפניו אסטרונאוטים ערבים, היה את בנו של מלך סעודיה הנוכחי, סולטן בן סלמן, והקוסמונאוט הסורי, מוחמד פארס, שעשו את זה לפני עשרות שנים, אבל זה בהחלט דבר שהוא מאוד ייחודי. למנסורי הוא טייס קרב בעבר, הוא בן 35, יש לו גם אסטרונאוט מחליף, לא לדאוג, בשם סולטן אניאדי, למקרה שמשהו ישתבש, נקווה שלא, הוא ימריא היום מקזחסטן במעבורת סוויז MS-15, לתחנת החלל הבינלאומית של נאסה, יחד עם אסטרונאוט רוסי ואסטרונאוטית אמריקנית. לפי שעון עוננו זה יקרה עד 5 בערב, הוא צפוי כבר להיות בדרכו לחלל, והוא יגיע ככל הנראה בחצות, הוא ישה שם עד יום שישי הבא במטרה לבצע שורה של מחקרים בעבור סוכנויות חלל בינלאומיות, וגם כדי לתרום ידע בנושא לאיחוד האמירויות, שצריך להגיד מ-2013 בנתה תוכנית חלל אדירה וגרנדיוזית כמו שאיחוד האמירויות ידעת לעשות, שכוללת גם שורה של פרויקטים ומיזמים, וגם השיגור שלו לחלל הוא חלק מאותה תוכנית. שני האסטרונאוטים, צריך להגיד, כבר קיבלו שיחה מהאיש החזק באיחוד האמירויות, יורש היצר של אבו דאבי מוחמד בן זייד, שייחל להם בהצלחה. בוא נשמע את השיחה مرجشت
الله يوفقكم الله يوفقكم اليوم يا ولدي انتم تمثلون كل اماراتي واماراتي
كان شال يقوم لكم لاصلح انتم ميتزقين اليوم كل اذرخ وكل وكل اذرخيل بيخود الاميرات انتم ميتزقين بكيصور العام שלנו باميرات امورين لاعيرت الشيغور ده بشيדור حي بالتلفزيونات الشونات مؤد مترجشين شام رشاتات الخبراتيات كمركخه وصرح لاجيد ان السيپور ده של ايخود الاميرات يم الخلال ده خلق بامت ما نسيون של ايخود الاميرات لاروت شي يمد بشوره אחת يم معצמות العالم بمخينات القدمه والتكنولوجيا والشيفات של צריך לומר, לא נגמרות רק בשיגור האסטרונאוט לחלל. ב-2021 הם מתכוונים להטיס למאדים גשושית, מעבורת לא מאוישת בשם התקווה. למה דווקא באותו זמן? כיוון שאז יצאנו 50 שנה להיווסדה של האמירויות על ידי השייח זייד. ואם זה לא מספיק, אז יש להם רעיון לבנות ושאיפה לבנות עד 2117 התיישבות על המאדים שיחיו באנשים. אנחנו לא נזכה, אבל בואו בינתיים נשמע מה מתכוון האסטרונאוט של איחוד האמירויות, זייד מנסורי, לקחת איתו לחלל. הנה דבריו.
ان شاء الله تكون صوره عائلتي بين المقتنيات علم الدوله صوره للشيخ زايد وهو يستقبل رواد الفضاء
كان زمر استرونوت انرجا شو متكون لكحت التمنه של המשפחה שלו ادגל ליחוד האמירויות תמונה של המייסד של ליחוד האמירויות השייח זייד וגם כמובן את הקוראן הספר הקדוש ومستبر ايران שמשרד החוץ שלנו יחל הצלחה לאסטרונאוט של ליחוד האמירויות כך נכתב בחשבון הטוויטר של המשרד בערבית שמיועד לתושבי מדינות המפרץ אנו מאחלים בהצלחה לכל האסטרונאוטים וליחוד האמירויות במסע לחלל וגם הזכירו שיש קשר ישראלי אביה של האסטרונאוט האמריקאי אני ג'סיקה מאייר, שיטוס עם האסטרונאוט מאיחוד האמירויות, הוא ישראלי, אז גם אנחנו נאחל בהצלחה לאסטרונאוט ולאיחוד האמירויות ביום ההיסטורי הזה.
מי יודע, אולי יפתרו את הסכסוך הישראלי-ערבי שם בחלל. רועי קייס, כתבנו לעניין ערבים, תודה.
תודה.
אנחנו לסיפור אחרת, כמה אנחנו רוצים שיזכרו אותנו? בעבר הפרסום היה נחשב עניין חיובי, אין פרסום שלילי אמרו, אבל היום כשסרטונים ברשת גורמים לנו לעתים לשיימינג, ביוש, לעתים אנחנו רק רוצים שהמידע שעלה לרשת יימחק לנצח. אז באירופה כבר יש חקיקה בעניין הזה, על הזכות להישכח, כתבת כאן תרבות בר בלפר.
הזכות להישכח הינה מסגרת חוקי הגנת מידע של האיחוד האירופי, הנובעת מערכים שהתקיימו שם עוד טרם העידן האינטרנטי. צרפת מקדשת בחוקה הצרפתית את הזכות להישכח, ובאנגליה החוק בא לידי ביטוי בעובדה כי לאחר תקופה מסוימת פג תוקפן של הרשאות פליליות. בשבוע הקרוב עתיד בית הדין האירופי לצדק לקבוע האם לאלץ בפעם הראשונה את גוגל למנוע חיפושים למשתמשים הנמצאים מחוץ לאיחוד האירופי. כמו כן, השבוע אולי יתאפשר לאנשים לאלץ את גוגל ואת הרשת בכלל למחוק קישורים לאתרים בעלי מידע אישי על המשתמש. זוכרים את ויכוח השוקולד בטיסת ישראל שפורסם ברשתות ובחדשות? אילו היינו תושבי אירופה, לא היינו שומעים על המקרה הפרטי הזה מעולם.
עכשיו לטיסת ישראל לוורנה, בולגריה, שכבר עשתה לכנפיים. הכל בגלל שוקולד, או בעצם בגלל הנושאים. הנה כתבתו של אופר חלפון.
המקרה שהיה אבן הפינה לתקנות הפרטיות האירופית חל לפני כ-11 שנים. העיתונאי האיטלקי אלסנדרו ביאנקרדי פרסם באתר החדשות המקומיות שלו מאמר על ויכוח זוג אחים בשנות ה-70 שלהם בחוף הים. ויכוח על כסף הוביל את האחד לדקור באופן שטחי את השני. שנתיים וחצי לאחר פרסום הסיפור ברשת, אחד האחים דרש את הסרתו מהאינטרנט בשל הפגיעה בשמו הטוב, והמקרה הפך לפרסום האינטרנטי הראשון באיטליה, שהוסר בהליך משפטי בשל עקרון הזכות להישכח. אף שהתקשורת נמצאת מחוץ לחוקי הפרטיות והזכות להישכח כדי לשמר תקשורת חופשית, המקרה היה חריג והעלה את מודעות החברה. הזכות להישכח מאפשרת לאנשים לבקש מחברות או אתרים להסיר חומרים הנחשבים ישנים, לא רלוונטיים, לא מדויקים או מוגזמים. בשנה שעברה אימץ האיחוד האירופי חוק פרטיות חדש, GDPR, שנועד לאפשר לתושבי האיחוד שליטה על הפרטים אודותיהם בחברות פרטיות, ציבוריות ואף גופים ממשלתיים. גוגל הייתה המטרה הנפוצה ביותר של הפוליסה. לפני כ-5 שנים פסק בית הדין האירופי לצדק כי יוכל להשתמש בחוק להסרת חומרים ממנוע החיפוש. בגוגל טוענים כי בחמש השנים האחרונות התקבלו יותר מ3 מיליון בקשות מאירופה למחוק כישורים, כ-45% מן הבקשות התקבלו. בהשראת הזכות להישכח באירופה, בשנה הבאה ייכנס לקליפורניה גם חוק המאפשר לאנשים את הזכות למחוק מידע אישי. ברזיל, קנדה, צ'ילה, הודו ומקסיקו שוקלות לבצע צעדים דומים. אולי בעתיד יעלה הנושא גם פה. It's my business, besides who asked you. It's my business, my
privacy. too. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו כאן איתנו באולפן בתל אביב, והיום אנחנו הולכים קרוב הרבה יותר ממה שאנחנו בדרך כלל
רגילים. קרוב לבית, קרוב ללב, קרוב למסורת, ויחד עם זה מסר מאוד אוניברסלי בשיר שאנחנו הולכים לשמוע, ומאוד אקטואלי גם.
אנחנו בסימן הימים הנוראים.
בסימן הימים הנוראים, או הסליחות, או השנה שנגמרת והשנה שמתחילה, תקופת הסליחות. אדון הסליחות, אחד הפיוטים הכי ידועים במסורת התרבותית, אבל מה שיפה פה, באמת מסורת תרבותית שבהם גם היהודים וגם המוסלמים חיו ביחד, יצרו ביחד, בין שני יבשות שונות, אני מתכוון לאירופה ואפריקה, על הקשר של אל אנדלוס, התזמורת האנדלוסית הישראלית, יחד עם זמר פייטן נפלא בשם ליאור אלמליך, ככה צריך להגיד את זה, שזה אגב מהמילה מלח, למדתי,
ולא, אלמליך.
כן? אלמליך, כן. ואנחנו נשמע אותם, אבל שימו לב גם למסרים שבביצוע המאוד מיוחד הזה בהופעה של אחדות, כולם ביחד, מוכר לנו המסר הזה מעכשיו ומהימים האחרונים, וגם של סליחה. אדון הסליחות, אמנם הפעם הקולקטיב מבקש סליחה מהריבון, אבל אני חושב שיש הרבה מנהיגים עכשיו שצריכים לבקש סליחות מהקולקטיב וכל מיני מקומות בעולם.
אנחנו מתינים לאיזה מנהיג אחד כזה שצפוי לבקש אולי סליחה מהפרלמנט. לא, לא, אומרים שהוא עוד יגיע ויתייצב בשעות הקרובות
במקומות רבים בעולם. בוא נעשה את זה באמת אוניברסלי.
אבל זה סיפור אוניברסלי.
אוניברסלי ואקטואלי יותר מתמיד. אז הנה, ליאור אלמליך עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, מאוד מתאים, ראש השנה, שתהיה לנו שנה טובה.
שנה טובה.
דרך נחמדה לסיים את הפינה שלנו בתוכנית הזאת.
איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה. עוד הרבה הרבה מוסיקת עולם היום ברדיו מונדו, בשעה 7 בכאן תרבות, נכון?
שתהיה לנו שנה נהדרת, מלאה מוזיקה וחדשות טובות מכל מקום בעולם.
מה שבטוח, חדשות, לא יודע אם טובות או רעות, אבל יהיו בשנה הבאה גם בבריטניה, עידו סואן. היה לעונג לארח אותך כאן באולפננו, אנחנו משגרים אותך בחזרה ללונדון, יש לך הרבה הרבה עבודה.
היה גם לי העונג. אני רק רוצה לבקש סליחה על כל הטעויות הלשוניות שעשיתי השנה הזאת, אני מקווה שהם יפחתו בשנה הבאה.
אני משוכנע. עידו סואן, משה מורה, תודה רבה לשניכם, ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע, בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדרת לובד ואורית שולץ, הטכנאים שרון לרנר ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם כמובן מוזמנים להוריד אותו, ומחר בשתיים בצהריים, מרחבת, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר. שנה טובה לכולכם.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.